כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti behioni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי, כוח בתשרי, כ"ח בתשרי תשע"ח, מסכת סנהדרין. דף צדי ד'. אתם מאזינים לרדיו כל חי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערות על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף צדי ג' במסכת סנהדרין. בקרון רכבת אחד נטפל מיסיונר לקומץ יהודים וחל מטיף לאמונתו. אמרו לה היהודים, הרי חכמי המשנה בני דורו של אותו האיש לא שמעו לדבריו, ומכאן שעמדו על טיבו, ומצאו בלתי ראוי לכך. ענה להם עלה, אין זורע היה, שכן אף רבי עקיבא טעה בבר כוכבה. נסתתמו טענותיהם. מן הצד צפה בשיחה הגאון רבי חיים מבריסק, זכר צדיק לברכה, לכשראה כי היא נקלעה למבוי סתום, פנה אל המסית ושאל בתמימות, ומניין לך שרבי עקיבא טעה בבר כוכבה? ענה לו המיסיונר, עובדה היא שבר כוכבה נהרג לבסוף. אם כן, סיים הגרח, מודה אתה שמשיח שנהרג אינו משיח. קלח לך איפה עם משיחך הבדוי. עוד למדנו בסוגייתנו כי ספר דניאל שנכתב על ידו נקרא על שמו ונחשב לו הדבר לזכות. לעומת זאת, נחמיה נהנש ולא זכה שספרו ייקרא על שמו. אמנם, אנחנו מכנים את אחד מספרי הקודש בשם נחמיה, אבל חזל לא הכירו בו כספר בפני עצמו, אלא צרפו לספר עזרה, ואף הראשונים עוד כינו כך. בארון הספרים היהודים מצויים ספרים רבים אשר שם מחברם ידוע, אך יש ספרים שמחבריהם נותרו עלומי שם. למשל, עד היום לא נודע שמו של מחבר ספר קולבו, וכל שידוע הוא כמחברו היה אחד מן הראשונים. דוגמאות נוספות ישנן למחביר. נציין את המפורסמות שבהם, כגון ספר החינוך, ספר משמרת הבית שבו תשובות לסגותיו של הרועה על ספר תורת הבית, אשר גם הוא התפרסם בעילום שם, ולימים זוהה כהרש בעצמו כתבו. כך גם מפורסם שוט תורה לשמה שמחברו חתם בשם יחזקאל כחלי, המיוחס לבעל הבן איש חי. גם הגאון בעל האדרת חיבר קונטרס בעילום שם, ולאחר שנים התברר כי ההסכמה והערות לקונטרס הזה, הכל ממנו הוא. יש המספרים על בית הלוי זצל, כי קיבל על עצמו שאת ספרו הראשון ידפיס בעילום שם. ובנו, הגרח זצל, מעין לגלות את שם הספר. הראשון שדן אם ראוי לאדם לציין את שמו עלי ספר שהוא מוציא לאור, היה הגאון רבי מאיר אייזנשטט זצל, שאלה נושא זה בהקדמה לספרו, פנים מאירות תוך שהוא מציין את דברי הגמרא במסכת יבמות, דף צדיבב, אודות רבי יוחנן שהקפיד על שלא ציטטו ממרא בשמו, משום שבכך נמנעה ממנו הזכות ששפתותיו ידובבו בקבר. הוא ראה מוכח מכאן, כי ראוי למחבר ספר לציין את שמו בספרו כדי ששפתותיו ידובבו בקבר. אבל בעל הפנים מאירות דחה את הסברה הזו, שכן שפתי המחבר דובבות בקבר על ידי לימוד חידושי תורתו ולא משום הזכרת שמו. לעומת זאת רבי יוחנן ביקש שיצוטטו את הממרא בשמו, שאם לא כן, לומדי בית המדרש לא ייחסו חשיבות ראויה, ולאחר שברבות השנים היא תשכח שוב לא יהגו בה, וגם שפתותיו לא ידובבו בקברו. אכן החידה ציין, כי אין עניין בהזכרת שם המחבר בספרו, שהרי ממשניות ומתוספות רבים, כמו גם מברייתות וממרות לא מעטות, נהדר שם אומרם. בספר חסידים כתב כי החכמים הראשונים מחברי המדרשים, הספרי, המחילתא וכדומה, נמנעו מהזכרת שמם כדי שלא ייגרע מסחרם בעולם הבא, בשל ההנאה שתיגרם להם בעולם השקר. אלא, שכאשר מחבר ספר יודע כי הזכרת שמו תגרום ללומד לדעת כי הדברים נכתבו בספר ומקורם מתלמיד חכם פלוני שניתן לסמוך עליו, אזי ראוי שיציין את שמו לתועלת הרבים. גם בעל היטב לב כתב כך, תוך שהוא מציין שהנימוק הזה אינו תקף לגבי ספרי אגדה, ועל כך מאיר הדברי יואל, כי בדורנו היתום, גם על ספר שבו דברי אגדה ראוי לציין את שם המחבר, כי רבים המכשולות שעלולים להיכשל בהם. שיקול מעניין מביא אחידה, בעד פרסום השם הוא אמור בסוגייתנו, כי זכות היא שיקרא הספר על שם המחבר, וכי נחמיה לא זכה לכך. מוסיף אחידה כי מזמן הגאונים כמעט ולא נהגו להעלים את שם המחבר, ועד הרבה, בעלמה הזו יש משום יוהרה. מעניין לציין, כי משום דברי גמרתנו, קרא תלמיד חכם ירושלמי, הרב הגאון רבי אליעזר משה פישר, משכונת בתי ברוידה בירושלים, את ספרו בשמו הפרטי אליעזר משה, כפי שספר דניאל נקרא בשמו הפרטי של דניאל. נסיים באזכור עובדה מרתקת. כידוע, חפץ חיים פרסם את ספרו החפץ חיים בעילום שם, ואילו את ספרו משנה ברורה, הוא פרסם בשמו. למרות זאת, נקרא שמו בפי כל חפץ חיים, על שם הספר שממנו העלים את שמו. אלה הם ההערות שלנו, על אשר למדנו בדפנו היומי אתמול דף צד ג' במסכת סנהדרין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רד והרתקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון ששיעור דפינו היומי כרגלינו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול על דף צדיק ג' במסכת סנהדרין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, אחד מצינו שצדיקים נקראים הדסים, והתשובה אצל אסתר שנאמר בה והיא אומנת הדסה. שאלה שנייה, מה דמיון בין ישראל לתמר והתשובה? מה תמר אין לו אלא לב אחד, אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמיים. שאלה שלישית, כיצד הצליח דניאל להוציא חזירים ממצרים, והתשובה הוציא חזירים קטנים שהמצרים לא העלו על דעתם שכוונתו להעמיד מהם ולדות. שאלה רביעית, מדוע נענש יהושע הכהן והתשובה מפני שבניו נשאו נשים שאינם מגונות לכהונה ולא מיכה בהם? שאלה חמישית, על פי מה יכריע המשיח בדין? התשובה על פי הריח. והשאלה האחרונה על דף צדיק ג', מדוע נקראו חנניה מישאל ועזריה סריסים? והתשובה לרב, משום שכאשר הביאום לשרת את נבוכדנצר סירסו אותם. לרבי חנינה, משום שנסתרסה עבודה זרה בימיהם, על ידי שראו הכל את הנס שנעשה להם. אלה הם כאמור, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, על דף צדיק ג' במסכת סנהדרין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע, כוח בתשרי תשע"ח, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף צדיק ד' במסכת סנהדרין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדיק ג' עמוד ב', 7 שורות לפני סוף הדף, מן המילים. מכדי, כל מילה דעזרא, נחמיה בן חחליה, אמרינו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אגב כך שהזכירה הגמרא את ספר דניאל שנקרא על שמו של דניאל, מבררת הגמרא את טעם שמו של ספר עזרא. שואלת הגמרא מכדי, והרי כל מילה דעזרא, רוב הדברים שבספר עזרא, נחמיה בן חחליה אמרינו. הוא אמרם, ואם כן קשה נחמיה בן חחליה, מה הטעם הלא יקרא ספרה על שמי? מה הטעם שלא נקרא הספר על שמו? והספר שמכונה אצלנו נחמיה, הוא על פי השם שכינו אומות העולם, ושמו האמיתי בכתבי הקודש הוא עזרא, והוא המשך לספר המכונה גם אצלנו עזרא. ואם כן שאלת הגמרא היא, מדוע לא כל ספר עזרא מכונה בשם נחמיה? בשיבה הגמרא אמר רבי ירמיה בר אבא, מפני שנחמיה החזיק טובה לעצמו, שנאמר בספר נחמיה פרק ה' פסוק י"ט, זכרה לי אלוקיי לטובה כל אשר עשיתי על העם הזה. וכיוון שהחזיק טובה לעצמו, נהנה שלא ייקרא ספר עזרא על שמו. כי אין לאדם להחזיק לעצמו טובה על מעשיו הטובים, כמו ששנינו במסכת אבות פרק ב' משנה ח', אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. כך אומר עיון יעקב. מקשה הגמרא, והרי דוד המלך נמי מימר אמר, גם כן אמר לשון מעין זו, שנאמר בתהילים קובב, זכרני השם ברצון עמך, פקדני בישועתך, ומסתבר שהייתה כוונתו שיזכרנו השם לטובה בזכות מעשיו הטובים. מתרץ את הגמרא דוד, רחמי יהודה קבאי, ביקש מהקדוש ברוך הוא שיזכרנו לטובה בתוך עם ישראל מכוח רחמי השם ולא מחמת זכויותיו. אבל נחמיה ביקש שיזכרו השם לטובה מחמת זכויותיו. רבי יונתן אייבשיץ ביערות דבש מבאר את הגמרא על פי דיוק לשונות הפסוקים, שנחמיה אמר, זכרה לי אלוקיי, וכיוון שאלוקים זה מידת הדין, מוכר שכוונתו הייתה שזיכרון זה מגיע לו מצד הדין, ואילו דוד אמר, זוכרני השם, והשם הוא מידת הרחמים, ומוכר שביקש רק הרחמים על עצמו. ויהיה הגמרא טעם אחר לכך שנהנה שנחמיה, רב יוסף אמר, באמת לא נהנה שנחמיה על אמירת הפסוק הזה, שהרי אף דוד אמר כן, ואין בזה משום החזקה טובה לעצמו, אלא נהנה מפני שסיפר בגנותם של ראשונים, שנאמר בספר נחמיה פרק ה' פסוק ט"ו, והפחות הראשונים, השרים הראשונים אשר לפניי, יכבידו על העם ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים 40. גם נהריהם שלטו על העם ואני לא עשיתי כן מפני יראת אלוקים. וכיוון שאמר לשון הפחות הראשונים, כלל בזה את כל אותם ששלטו לפניו, ונמצא שאף על דניאל שהיה גדול ממנו סיפר, שאף הוא היה לפניו. השתמע מדבריו שאף הוא, דניאל, היה מכביד על העם. שהרי דניאל גלה עם הגלות הראשונה של החרש והמסגר שגלו מישראל, ונחמיה היה מעולה הגולה לארץ ישראל, זמן רב אחר כך. ולשתי הדעות, הייתה זו מידה כנגד מידה של רבי ירמיה, שסובר שהחזיק נחמיה טובה לעצמו והחשיב עצמו, מדד לו הקדוש ברוך הוא שינטל ממנו חשיבותו, ולא יקרא הספר על שמו. ולרב יוסף שסובר שגינה את הראשונים, הוא נטל כבוד מהראשונים, ונטל ממנו הקדוש ברוך הוא את הכבוד שיקרא הספר על שמו. כך מסביר המהר"ל. מבררת עכשיו הגמרא, ומינה לן דגדול ממנו, מניין לנו שדניאל היה גדול מנחמיה? משיבה הגמרא, דכתיב נאמר בספר דניאל פרק יות פסוק זין, ראיתי אני דניאל לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו באי חווה. דורשת הגמרא, נאמר ואנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, ויש לברר מה נינו, מי הם אותם אנשים? ואמר רבי ירמיה ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רפחיה ברבא, זה אילו הם חגי, זכריה ומלאכי. ומסביר המערשה שרב ירמיה לומד ממשמעות הלשון והאנשים אשר היו עמי, משמע שהיו אלו האנשים הראויים לראות את המראה, אלא שלא ראו ולא מצאו נביאים נוספים באותו דור, אלא חגי, זכריה ומלאכי. מוכח מהפסוק שדניאל היה עדיף מחגי, זכריה ומלאכי, שזכה לראות את המראה והם לא ראו. מכאן יש להוכיח שדניאל היה גדול מנחמיה, שאם היה חשוב מחגי, זכריה ומלאכי שהיו נביאים, כל שכן שהיה גדול מנחמיה שלא היה נביא. אגב, כך שהובה מעלת דניאל על חגי, זכריה ומלאכי, מביאה הגמרא ממרא בעניין הזה. אומרת הגמרא, אינו עדיף מיני ואיו עדיף מיניו. חגי, זכריה ומלאכי היו עדיפים מדניאל בדבר אחד, ודניאל היה עדיף מהם בדבר אחר. אינו עדיף מיני, הם היו עדיפים מדניאל, דאינו נביא ואילו לא נביא. הם התנבאו לישראל בשליחות השם, ואילו דניאל לא השתלח לשום נבואה. ואיו עדיף מיניו, והוא היה עדיף מהם, דאו חזה ואינו לא חזו. הוא ראה את המראה המובא שם בספר דניאל, והם לא ראו. בקשה הגמרא, וכי מאחר דלא חזו, מה הייתה מהיבעות? כיוון שחגי, זכריה ומלאכי לא ראו את המראה כמפורש בפסוק, מדוע הם נבהלו כאמור בפסוק שחרדה גדולה נפלה עליהם? מדרצת הגמרא, אף על גב דאינו לא חזו מידי, מזלה יוחזי. אף שהם לא ראו כלום, מכל מקום השר בשמיים הממונה עליהם ראה והרגיש במראה הזה, ומחמת כן, נבהלו. אמר רבי נשמע מינה, יש ללמוד מאותו פחד שנפל על חגי, זכריה ומלאכי, אף שלא ראו מהומה. לאי מאן דמבעית, מי שנבהל פתאום ללא סיבה נראית, הטעם הוא כיוון דאף על גב דאיהו לא חזי, אף שהוא אינו רואה שום דבר המביא לו, מזל לחזה, השר הממולא עניו רואה דבר שמביא לו. מה הייתה כאן תאימה תקנתו להסיר מעליו את אותו דבר המביא לו? לנשוף מדוכתי ארבעה גר מדי, יקפוץ ממקום עמידתו ארבע אמות, ולכן באמת ברחו ממקומם חגי, זכריה ומלאכי כשנפלה עליהם אימה וחרדה, כמבואר בפסוק. הנה מדבר נוסף שביכולתו לעשות אותו מבוהל, לקרוא קריאת שמע, יקרא קריאת שמע. ולמרות שאני מבואר בגמרא במסכת שבועות דף ט"ו עמוד ב' שאסור להתרפא בדברי תורה, הרי מבואר שם שאם אינו בא להתרפות אלא להגן על עצמו מנזק, הדבר מותר. גם פה, למרות שכבר נבעט מכל מקום כוונתו להגן על עצמו שלא יראה לו נזק של ממש, כך מסביר המהרש"א. אומרת הגמרא, ואי קאי במקום התינופת, ואם הוא עומד במקום התינופת ואינו יכול לקרוא קריאת שמע, לימה אחי, אומר את הלך השבה, איזה דבית הבכה שמינה מיני, העז הנמצאת בבית המטבחיים שמינה ממני, כלומר לך אל העיזים ואני חייני. דורשת עכשיו הגמרא את הפסוקים האמורים לגבי חזקיה המלך. אמר בנבואת ישעיה על מעלת חזקיהו המלך ומפלת סנחירב, ספר ישעיה פרק ט' פסוק ו', למרבה המשרה ולשלום אין קץ. דהיינו שהקדוש ברוך הוא ירבה את ממשלתו ואת השלום בימיו עד אין סוף. אמר רבי תנחום, דרש בר כפרה בעיר ציפורי, מפני מה כל אות מם שבאמצע תיבה פתוח, וזה האות מם שבמילה למרבה סתום, יש מם סופית אחרי הלמד של המילה למרבה, ללמד שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו מלך יהודה משיח, ואת סנחירב גוג ומגוג. וגוג ומגוג הוא כינוי למלך והמלכות שתילחם במלך המשיח לפני הגאולה השלמה. כאמור בספר יחזקאל פרק למתחת פסוק ב', בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל, וינבא עליו. אמרה בידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, אף על פי כן לא עשיתו משיח, חזקיה שעשית לו את כל הניסים הללו שניצל מחילו של סנחירב, שהשם ישמידו לפניו, וכן התרפא מחוליו, ואף על פי כן לא אמר שירה לפניך, וכי תעשהו משיח? לכך נסתתם המם שבתיבה הזו, והפך להיות מם סופית, לומר נסתתמו הדברים שעלו במחשבה לעשות את חזקיהו משיח. ובביאור ההקפדה הגדולה על כך שלא אמרו שירה, עד שמחמת כן לא נעשה חזקיהו משיח, ונחרב בית המקדש פעמיים וגלו ישראל מארצם, כותב הפתח עיניים, על פי האמור בזוהר שכשאמרו ישראל את שירת הים נמחלו אבונותיהם, ואף כאן יש לומר שחזקיהו עצמו היה ראוי להיות משיח, אלא שבישראל היו אבונות המעכבים את הגאולה. אם חזקיהו היה אומר שירה, עם ישראל היה נגאל כי אבונותיהם היו נמחלים. מחמת שלא אמרו שירה, לא היו ראויים להיגאל. ועוד מפרש רשי שביקש הקדוש ברוך הוא לסתום את צרותיהם של ישראל על ידי שיהיו חזקיהו משיח, ובשם רבו הוא מפרש שנסתתם פיו של חזקיהו המלך ולא אמר שירה. לאחר שאמרה כן מידת הדין, מיד פתחה הארץ, ארץ ישראל, ואמרה לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני אומרת לפניך שירה תחת צדיק זה, תחת חזקיהו, ועשהו משיח. פתחה הארץ ואמרה שירה לפניו שנאמר, מכנף הארץ, מקצה הארץ, זמירות שמענו צביל הצדיק. ואומר, רזילי, רזילי, אוי לי בוגדים בגדו, ובגד בוגדים בגדו. והערת הגמרא את המשך הפסוק, כשנתנה הארץ זמירות, שמענו צביל הצדיק, כלומר שמענו שאמר שר העולם, המלאך שכל העולם מסור לפניו, ריבונו של עולם, צביונו, רצונו, עשה לצדיק זה. יצא בת קול ואמרה, את האמור בהמשך הפסוק, רזילי רזילי, הסוד הנסתר שבדבר לי הוא, כלומר להשם, והוא יודע מדוע מתעכבת ביאת המשיח. והלשון הכפולה של רזילי, אומר רשי, רז על הפורנות ורז על הישועה. והמהרש"א מפרש רזילי על המחשבה הראשונה לעשותו משיח, ורזילי על סוד הגאולה, כיוון שלא נעשה משיח. ועוד הוא מפרש שכפל הלשון על שתי החורבנות של בית ראשון ובית שני שנגרמו מחמת שלא היה חזקיהו משיח. אמר הנביא ישעיה את האמור בפסוק, אוי לי אוי לי, עד מתי תתעכב ביאת המשיח? כלומר, הרי דורו של חזקיה היה כולו זכאי. כפי שהגמרא תאמר לקמן, שלא היה תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. ואם בדור כזה לא בא המשיח, עד מתי יתעכב הדבר, כלומר מתי יהיה דור זכאי מזה? יצתה בת קול ואמרה על האמור בהמשך הפסוק, בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו. ואמר רבא ויתימה רבי יצחק, ויש אומרים שאמר זאת רבי יצחק, עד עתו בזוזי, בוזזים שיבזזו את ממון ישראל, ובזוזי דבזוזי, ובוזזים נוספים שיבואו אחריהם ויתלו מישראל את מה שהניחו הראשונים. הגמרא דורשת פסוקים נוספים בעניין זמן ביאת המשיח. נאמר בפסוק בספר ישעיה פרק כ"א פסוק י"א, מסע דומה, אליי קורא מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. אמר רבי יוחנן אותו מלאך הממונה על כל הרוחות, על כל הנשמות דומה שמו, נתקפצו כל הרוחות אצל דומה, אמרו לו, את האמור בפסוק שומר מה מלילה, שומר מה מליל, כלומר מה אמר השם המכונה שומר, בעניין הגלות המכונה לילה, שומר מה מליל, מתי הוא קץ הגאולה מגלות זו? אמר להם דומה את האמור בפסוק שאחריו, אמר שומר עת הבוקר וגם לילה, אם טבע עיון בעיו, שובו אתיו. כלומר אמר הקדוש ברוך הוא המכונה שומר, עת הבוקר בסוף תבוא הגאולה מכונה בוקר, אבל תחילה וגם לילה, תהיה גלות ארוכה, מכונה לילה, ואם תבעיו, אם תרצו להיגהל, בעיו, בקשו רחמים, שובו, בתשובה, ואז אתיו, תבואו לזמן הגאולה. והמהרש"א כתב שכוונה לנשמות שבגיהנום, וביאר שהנשמות שבגיהנום מצפות לגאולה, שאז יגאלו גם הם. עיון יעקב מבאר על פי האמור בילקוט שמעוני בספר בראשית, שביום השישי לבריאה נבראו בין השמשות, רוחות ללא גופות והם השעידים, ולעתיד לבוא, יעביר השם את רוח התאומה מארץ ויתן להם גוף, ולכן הם מצפים לגאולת ישראל. המהרש"א כותב שכפל הלשון שומר מה מלילה, שומר מה מליל, לרמז על שתי הגלויות, גלות בבל וגלות אדום. ויהיה הגמרא ברייתא בעניין חזקיה המלך שלא אמר שירה. תנא משמו של רבי פפייס. גנאי הוא הדבר לחזקיה וסייתו, כלומר דבר מגונה עשו בכך חזקיה ועם ישראל שלא אמרו שירה בשעה שהרג הקדוש ברוך הוא את חיל סנחריב, עד שפתחה הארץ ואמרה שירה. שנאמר בספר ישעיה, מכנף הארץ זמירות שמענו צביל הצדיק. כיוצא בדבר אתה אומר, נאמר בפסוק שבא יתרו למדבר ושמע ממשה רבינו את ניסי יציאת מצרים. ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה. תנא משום רבי פפייס, גנאי הוא למשה רבינו ושישים ריבו בני ישראל שלא אמרו ברוך השם על הצלתם ממצרים, עד שבא יתרו ואמר ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. מוסיף המהרש"א שאין הכוונה שמעולם לא היה מי שאמר ברוך עד יתרו, שהרי מצאנו בפסוקים שנוח אמר ברוך השם אלוקי שם, ויכנען עבד למו, וכן אליעזר עבד אברהם אמר ברוך השם אלוקי אדוני אברהם, אלא על ניסי יציאת מצרים לא אמרו את הלשון הזה. וכותב הבן יהוידע שאין זה ממש אותו גנאי כמו של חזקיה, שהרי חזקיה לא אמר שירה כלל, ואילו משה וישראל אמרו שירה, אלא שלא אמרו לשון ברוך, ולכן כתב כיוצא בזה שאין הדברים שווים לגמרי. כותב התורת חיים שאף שאמרו משה וישראל שירה על גאולתם, היו צריכים לברך ברכת הגומל. והם נפטרים ממנה עד שיאמרו לשון ברוך. ולכן, רק אחרי ששמעו את הברכה מיתרו וענו אחריו, אמן, יצאו ידי חובתם. ולפי זה ביירת לשון הגמרא עד שבא יתרו, משמע שאחרי שבא יתרו התבטל הגנאי. והיינו כיוון שאחרי שאמר כן וענו אמן, יצאו ידי חובתם. הביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין יתרו, נאמר בפסוק ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל. רב ושמואל ביארו את הפסוק, רב אמר כוונת הפסוק בלשון ואיחד, שהעביר יתרו חרב חדה לבשרו, כלומר שקיים בעצמו מצוות ברית מילה, והתגייר. ולכאורה קשה שהרי יתרו היה ממדיין שבני כתורה, ומזערו של אברהם אבינו החייבים במילה, כמבואר ליל בדף נ"ט עמוד ב'. ומדוע לא היה נימו לפני כן? הרי צמא הרשעה, שהיה צריך לקיים מצוות פריה, כמבואר במסכת יבמות דף ע"ה עמוד ב', שאברהם אבינו לא נצטווה על הפריה, וממילה גם בני כתורה לא נצטוו על זה. ובשבב סופר כתב, לפי שיטת רש"י לאל, שרק בני כתורה עצמם התחייבו במילה ולא זרם אחריהם, וממילה לא היה יתרו מחויב במילה קודם שהתגייר. אומרת הגמרא, ושמואל אמר שנעשה חידודים חידודים כל בשרו, קמטים קמטים כל בשרו של יתרו מרוב צער על ששמע על מפלת מצרים. כותב העיון יעקב שלא נחלקו רב ושמואל בביור הפסוק, ובהכרח כל אחד מודה לדרשת חברו. שהרי אם הייתה הכוונה רק שמעל את עצמו, הייתה התורה כותבת וימה ליתרו, ואם הכוונה הייתה רק שיצטער על מפלת מצרים, לא הייתה התורה כותבת ויחד יתרו על כל הטובה, אלא ויחד יתרו על כל אשר עשה השם למצרים. כך היה צריך להיות כתוב, אלא ודאי שניהם אמת. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב, היינו דאמרי אינשי, זה מה שרגילים בני אדם לומר, גיור עד עשרה דרי לא תבא זה ארמר קמי, גר שהתגייר אל תבזה את הגויים בפניו ובפני בניו עד עשרה דורות, כיוון שבתוך עשרה דורות להתגיירותם עדיין הם מרגישים שייכות לגויים וצר להם בצערם. אמנם אומר רש"י, מהפסוק לא מוכח שאין לבזות גוי בפני גר עד עשרה דורות, שהרי יתרו לא היה דור עשירי, אלא התגייר בעצמו. ולא רבינו בחיי אומר שכוונת הגמרא שיתרו היה דור עשירי למצרים, שהיה בנו של חם בנוח, ומוכח שאף אחר עשרה דורות עדיין יש שייכות בין הדורות. ודבריו של רבינו בחיי מביא רבי עקיבא איגר כאן אצלנו. הגמרא דורשת עכשיו את הפסוקים האמורים לגבי מלחמת סנחרב וחזקיה מלך יהודה בימי בית המקדש הראשון, שעלה סנחרב אל ארץ יהודה וירושלים ללחם בה. וכשחנה מחנה סנחרב בלילה שלפני המלחמה סביבות ירושלים, יצא מלאך השם והיכה את כל המחנה של סנחרב. נאמר בנבואת ישעיה על סנחרב מלך אשור בספר ישעיה פרק י' פסוק ט"ז, לכן ישלח האדון השם צבקות במשמניו רזון. מהי במשמניו רזון? מה הפירוש של הפסוק? דורשת הגמרא את המילה במשמניו מלשון שמונה. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא חזקיהו המלך שיש לו שמונה שמות, ויפרע מסנחרב שיש לו שמונה שמות. וערת הגמרא לחזקיהו שמונה שמות, דכתיב לגבי חזקיה, כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי עם ישראל שכמו ויקרא שמו, פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום. יש כאן שמונה שמות, פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום. ובאוצר המדרשים יש פירוש לשמות הללו, פלא שעשה הקדוש ברוך הוא פלא בימיו, יועץ על שיעץ לישראל עיצה טובה ויקריבן לפני אביהם שבשמיים, אל גיבור על שנתעסק בגבורתו של אל ונתעסק בגבורתה של תורה, אבי על שנעשה אב לישראל עד שנתרחק מבניין בית המקדש שנקרא עדי עד, שר שנעשה שר לישראל, שלום שעקר כל עבודה זרה בעולם ועשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. שואלת הגמרא, ואיקרא שם נוסף חזקיה, אם כן היו לו תשעה שמות? מתרצת הגמרא, חזקיה אינו שמו אמיתי ומכונה כן על שם שחזקויה, כנגד סנחרב שהיה חזק ממנו וחזקו מחוליו. דבר אחר, הוא מכונה חזקיה על שם שחיזק את ישראל אביהם שבשמיים, כמו שיבואר לאלן שגרם לכל ישראל שיעסקו בתורה. ממשיכה הגמרא לבאר, לסנחרב היו שמונה שמות, דכתיב בי נאמר בו תגלת פיל עשר, וכן נאמר בו ויבוא עליו תלגת פיל נסר, ועליו עלה שלמנסר מלך אשור, ובא פול מלך אשור על הארץ, ובשלוח אותו סרגון מלך אשור, וכן נאמר ושאר אומה ידי אגלי אסנפר רבא ויקירה. וכל אלו הם שמותיו של סנחרב, נמנה אותם תגלת פיל עשר, פיל נס עשר, שלמן עשר, פול סרגון אסנפר רבא ויקירה. שואלת הגמרא, ואיקרא שם נוסף שקראו לו סנחרב, ונמצא שהיו לו תשע שמות? תרצת הגמרא, סנחרב אינו שמו אמיתי, והוא מכונה כך כיוון ששיחתו ריב, כלומר ששלח עליהם את רב שקה שידבר עם העם בלשון יהודית, שיריבו עם חזקיה וימרדו בו. דבר אחר, הוא מכונה כך כיוון שסך וניחר, אמר והטיח דברים כלפי מעלה, כמו שיבואר לקמן, שהרי שלח את רב שקה לחרף ולגדף. שואל הבן יהוידע, הרי סוף סוף היה זה שמו, מדוע לא ימנו אותו עם יתר שמותיו? הוא מתרץ ששמונת השמות שהוזכרו בגמרא הם שמות המורים על מעלות מסוימות שהיו בו, וכנגדם היה צורך בשמונת השמות של חזקיה שביטלו את כוחו. אבל שם זה של סנחרב אינו שם של מעלה, אלא אדרבה, שם המראה על חסרונו, כמו שביארה זאת הגמרא. וכנגד שם זה לא היה צורך בשם נוסף של חזקיה כדי להכניעו. מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין שמותיו של סנחריב. אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה אותו רשע סנחריב לקרותו אס נפר רבא ויקירה, אס נפר הגדול והנכבד, מפני שלא סיפר בגנותה של ארץ ישראל, שנאמר במלאכים ב' פרק ח' פסוק למד ב', שאמר לישראל שיקנו לו ולא ישמעו לחזקיה, נשארו בינתיים בארצם עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, שהייתה דרכו של סנחריב שכל ארץ שכבש היה מעביר את יושביה לארץ אחרת, ולא גינה את ארץ ישראל לומר שהארץ שיקח אותם אליה היא טובה יותר מארץ ישראל, שהיא כמו ארץ ישראל. מביאה הגמרא מחלוקת בעניינו של סנחריב. נאמר בפסוקים ששלח סנחריב את רבשקי עבדו לירושלים ואמר לעם ישראל, ספר מלכים ב' פרק ח' פסוק למד א', אל תשמעו אל חזקיהו, יכו אמר מלך אשור, עשו איתי ורחה, הוצאו אליי, ואיכלו איש גפנו ואיש תאנתו, ושתו איש מי בורו, עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וחרמים, ארץ זית יצער ודבש, וחיו ולא תמותו. רב ושמואל נחלקו בזה, אחד אמר שמפסוק זה מוכח, שסנחריב מלך פיקח היה. אחד אמר שמוכח מהפסוק הזה, שמלך טיפש היה. והיון יעקב מבאר את המחלוקתם, שאומר מלך פיקח היה בא להראות גדולת השם שמציל את ישראל, אף ממלך חכם שיכול להרע להם. והאומר מלך טיפש היה בא ללמד, שכשאין ישראל עושים רצון השם, ומוסרם אפילו ביד מלך טיפש, ואינם יכולים לנצל מידו בחוכמתם, עד שיעשו תשובה. מבאר את הגמרא למאן דאמר מלך פיקח היה, טעמו, שנהג בחוכמה במה שלא אמר להם שיקח אותם לארץ טובה יותר מארצם, מפני שחשב סנחריב, היא אמינה להו עדיפה מהרייכו, אם אומר להם שיקח אותם לארץ טובה יותר, אמרו, יאמרו בני ישראל, כמשקרת, אתה משקר שהרי אין ארץ טובה יותר מארץ ישראל. ומאן דאמר מלך טיפש היה טעמו, שעדיין יש טיפשות בדבריו, שהרי יאמרו בני ישראל, אם ייקח אותם לארץ שהיא כארץ ישראל, אם כן מה יריבו אותה? מה הגדולה בכך? כלומר, מה הרווח שיהיה להם בכך, שיגלה אותם לארץ זו, ומדוע ירצו להיכנע לו מחמת זה, והיה לו לומר להם שיקחם לארץ טובה יותר מארצם. מברר את הגמרא להיכן הוגלו עשרת השבטים. כשאמר סנחריב ולקחתי אתכם לארץ כארצכם, כוונתו הייתה לאותה ארץ שכבר הגלה לפני כן את עשרת השבטים, כמו שנאמר בפסוק בספר מלכים ב' פרק ח' פסוק י' א', ויגל מלך אשור את ישראל אשורה, וינחם בחלח ובחבור, נער גוזן וערי מדי. שואלת הגמרא לאיכה אגללהו, לאיכן הגלה סנחריב את עשרת השבטים ואיכן הם אותם מקומות שהוזכרו בפסוק? מר זוטרא אמר לאפריקי, לארץ אפריקה, ורבי חנינה אמר להרי סלוג, הרי שלג הנמצאים רחוק מן היישוב. ממשיכה הגמרא, אבל ישראל סיפרו בגנותה של ארץ ישראל דקימטו, כשהגיעו למקום ששמו שוש או סוס, אמרי שוו יקיארין, מקום זה שווה בטובו לארצנו. כי הרי לשון סוס אמורה לארץ ישראל, שנאמר בתהילים ממחת, יפי נוף מסוס כל הארץ, כך מסביר המערשה. וכימתו אלמין, כשהגיעו למקום ששמו אלמין, אמרו, מקום זה טוב כאלמין, כי ירושלים המכונה בית עולמים, מכון לשבטך עולמים. וכימתו למקום ששמו סוס טרי, אמרי, שהוא שווה על חד טרין, פי שניים מארצנו. מקומות אלו מכונים כך על שם דבריהם של ישראל, כשבאו לשם. אומר היעבץ, בזה מבואר גם כן, מדוע לא חזרו עשרת השבטים לארץ ישראל בזמן מלכות כורש, שהכריז שכל היהודים רשאים לעלות לארץ ישראל, ואז עלו יהודה ובנימין לארץ ישראל. הם לא חזרו כיוון שחשבו שארץ זו טובה יותר מארץ ישראל. ויהיה הגמרא מחלוקת זה כיצד הייתה מיטתם של חיל סנחריב. נאמר בפסוק בספר ישעיה פרק י' פסוק ט' ז' לגבי חיל סנחריב, ותחת כבודו יקד יקוד כי יקוד אש. אמר רבי יוחנן, פירוש הפסוק הוא שתחת כבודו נשרף, וביאור המילה כבודו האמור כאן לא כבודו ממש, אין הכוונה לגוף האדם, שלפי זה תחת כבודו היינו מה שתחת הגוף וזו הנשמה, אלא כבודו האמור כאן היינו בגדי האדם. כי עד רבי יוחנן קרי ללמנה, כמו שרבי יוחנן היה מכנה את בגדיו, מכבדותיי, כלומר דברים המכבדים אותי, וכך כבודו האמור בפסוק הזה היינו הבגדים של חיילי סנחריב, שתחתיהם יקדה אש השם ונשרף כל הגוף שתחת הבגדים. מביאה הגמרא את דעת החולק, רבי אלעזר אמר תחת כבודו ממש, כלומר כבודו האמור כאן הוא הגוף, ותחת כבודו היינו הנפש הנמצאת בתוך הגוף. נמצא ששריפת חיילי סנחריב הייתה כשריפת בני אהרון, נדב ואביהו, שנשרפו כשהקריבו אש זרה לפני השם. מה להלן בשריפת בני אהרון הייתה שריפת נשמה ואילו הגוף נשאר קיים? כמו שלעיל בדף נון בית עמוד א' דרשה הגמרא מהפסוק וימותו לפני השם, והיינו ששריפתם הייתה כעין מיטה רגילה שהגוף נשאר קיים. אף כאן בשריפת חיילי סנחריב הייתה שריפת נשמה וגוף קיים. והגמרא ברייתא נוספת בעניין חיילי סנחריב. תנא משמי דרבי יהושע בן קורחא, שנינו ברייתא משמו של רבי יהושע בן קורחא, פרעה שחירף את השם בעצמו, שזהו ביזיון פחות, מהמחרף על ידי שליח, זכה ונפרא הקדוש ברוך הוא ממנו בעצמו, שיש בזה פחות ביזיון מעונש על ידי שליח. אבל סנחריב שחירף את השם על ידי שליח, כמו שיבואר להלן, נפרא הקדוש ברוך הוא ממנו על ידי שליח, שזה ביזיון גדול יותר. שהמתבייש מן הגדול בושתו מועטת מה מתבייש מן הקטן, כך אומר רשי. אילו המהרש"א כתב שדוחק לפרש כן, שהרי אין שייך ביוש גדול וקטן בפורענות הבאה אליו מהשמיים, ולכן פרש להפך. סנחריב חרף על ידי שליח, ועוונו קטן יותר, שהרי אין שלוחו כמותו לעניין הזה, והיה השליח צריך לסרב לשמוע לסנחריב, ולכן לא היה עליו כעס גדול כל כך מהשם. אבל פרעה שחרף בעצמו היה רוגזו של השם עליו גדול יותר, ונענש בכך שנפרא ממנו הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואירת הגמרא פרעה חרף בעצמו דכתיב בי נאמר בו בספר שמות פרק ה' פסוק ב', ויאמר פרעה מי השם אשר אשמע בקולו. נפרא הקדוש ברוך הוא ממנו בעצמו דכתיב, וינער השם את מצרים בתוך הים. וכתיב בחבקוק הנביא ששיבח לקדוש ברוך הוא ואמר, דרכת וים סוסיך, נגלית על הים במרכבות כבודיך על פי התרגום, ומשמע מלשון הגמרא שפרעה עצמו טבע בים. אבל לכאורה קשה מדברי המדרש, שיש אומרים שפרעה עצמו לא מת אלא נשאר חי לספר נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא, ואם כן איך אמרו שנפרא ממנו הקדוש ברוך הוא בעצמו? מבאר הסנהדרין הקטנה שזה עצמו היה העונש הגדול של פרעה, שראה במפל את כל חילותיו והיה רוצה יותר למות עמהם במלחמה מאשר להישאר חי ללא מלכותו ולספר בעל כורחו את נפלאות השם. ונפרא ממנו הקדוש ברוך הוא בעצמו בכך שישירו חי לספר את נפלאותיו. אומרת הגמרא וסנחריב חרף על ידי שליח דכתיב ביד מלאכיך חרפת השם בספר מלאכים ב' פרק י"ט פסוק רב ג'. ונפרא הקדוש ברוך הוא ממנו על ידי שליח דכתיב ואיב הלילה הוא ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור 185,000 הישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מיתים. ובערת הגמרא את חירופו של סנחריב. רבי חנינא בר פפא רמי הקשה סתירה בין הפסוקים, כתיב בספר ישעיה פרק ל"ז פסוק כ"ד לגבי חירופו של סנחריב, ותאמר ברוב רכבי אני עליתי מרום ערים ירקתי לבנון ואבו מרום קיצו. וזה כינוי לבית המקדש שהוא מקום ערם והקץ מכל הדברים הנחמדים שיש בעולם. וכתיב בספר מלאכים ב' פרק י"ט פסוק כ"ג ג' ותאמר ברוב רכבי ואבו המלון קיצו. מתרץ רבי חנינא, אמר אותו רשע בתחילה אחריב דירה של מעטה בית המקדש המכונה מרום, שנאמר בירמיה פרק י"ז פסוק י"ב כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, ואחר כך אחריב דירה של מעלה המכונה מלון ששם הוא מקום ימצאו תמיד. כך מפרש רשי. והמהרש"א אומר שלולי פירש רשי היה נראה לפרש בהפך, שמרום קיצו זה דירה של מעלה, שקיצו זה לשון קץ וסוף, ומרום קיצו היינו סוף השמיים שהוא הרקיע השביעי הקרוי ערבות והוא מקומו של הקדוש ברוך הוא. מלון קיצו היינו דירה של למטה, כלומר סופו של מלון שהוא קודש הקודשים, שם מלון השכינה בין שני בדי הארון כדרשת חז"ל בשבת פחת על הפסוק בשיר השירים בן שדי ילין. יש להקשות כיצד יכול סנחריב להחריב דירה של מעלה, ויש לבאר שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה, ואם יחריב את בית המקדש של מטה נמצא שיחריב גם את של מעלה. כך אומר העיון יעקב, ויש שכתבו שעל ידי עבירות פוגם בבית המקדש של מעלה. דורשת הגמרא פסוקים נוספים האמורים בסנחריב. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב מה פירוש הפסוק בספר מלאכים ב' פרק ח' פסוק כ"ה, שרב שקה אמר לעבדי חזקיהו כשצר על ירושלים, עתה עמי בלדי השם עליתי על המקום הזה להשחיתו, השם אמר אליי עלה אל הארץ הזאת והשחיתה. מהי מה פירוש דבריו, וכאן אמר לו השם להשחית את ארץ ישראל? אלא אומרת הגמרא דשמע לישעיה הנביא דכאמר, יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט ומסוס את רצין ובן רמליהו, ולכן הנה השם מעלה את עליהם את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור ואת כל כבודו. כותב המהרש"א שרב שקי עבדו של סנחריב הוא ששמע את נבואת ישעיה, וישראל מומר היה כאמור לאל בגמרא בדף סמך עמוד א' וטעה בהבנת הנבואה. ישעיה אמר עד צוואר יגיע וצוואר היינו ירושלים, והוא הבין שכוונתו שיכבוש את ירושלים, ואילו הנביא התכוון עד ולא עד בכלל, שיגיע עד ירושלים אבל לא יכבשנה. מבארת הגמרא את הפסוק, אמר רב יוסף אלמלא תרגום הדעה יקרא, לולא התרגום של פסוק זה לא הווה ידענה מייקה אמר לו, היינו מבינים את כוונתו. והתרגום הוא כך, חלף דקץ אמה עדיין במלכות הדבי דוד, כיוון שמאס העם הזה במלכות בי דוד, ומדבר לאון בנייח כמי שילוחה דנקדין בנייח, שמלכי בי דוד מנהיגים אותם בנחת, כדרך מי השילוח הזורמים בנחת, והתראיו ברצין ובר רמליה, ורצו ישראל להשחית את מלכות בי דוד ולהמליך עליהם את רצין מלך הרם, ופקח בן רמליה מלך ישראל שהיו מתגרים במלכות יהודה. כמבואר בישעיה פרק זין שרצין מלך הרם ופקח בן רמליה מלך ישראל באו להילחם במלכות יהודה. קודם שהביאה הגמרא את המשך הנבואה הזו שמחמתה חשב סנחריב שהשם אמר לו לעלות על ישראל, במהרת הגמרא תחילה פסוק זה. בהרת הגמרא מדוע העדיפו ישראל את מלכות פקח בן רמליהו על פני מלכות חזקיהו. אמר רבי יוחנן מאי דכתיב בספר משלי פרק ג' פסוק למד ג', מאירת השם בבית רשע ונווה צדיקים יברך. כך יש לפרש, מאירת השם בבית רשע, כללת השם בבית רשע, זה פקח בן רמליהו מלך ישראל שהיה אוכל 40 שעה גוזלות בכינוח סעודה. כלומר, כללת השם הייתה בו שלא היה סווה ממה שאוכל. ונווה צדיקים יברך, בית צדיקים יברך, זה חזקיה מלך יהודה שהיה אוכל ליטרה ירק בסעודה. כלומר, היה אוכל מאכל קל כירק, ואף אותו היה אוכל רק במידה הנצרכת, והיה סווה ממנו. כיוון שראו ישראל שחזקיה הוא לא היה עורך סעודותיו כדרך המלכים, אמרו שאינו ראוי להיות מלך ורצו שימלוך פקח בן רמליהו תחתיו. עכשיו חוזרת הגמרא ומסיימת את העניין הקודם, איכן הנבואה שמחמתה סבר סנחריב שרצון השם להחריב את ירושלים. אמר בהמשך הפסוקים בספר ישעיה פרק ח' פסוק ז', ולכן מחמת שרצו ישראל בפקח בן רמליהו במקום חזקיהו למלך, הנה השם מעלה עליהם את מי הנער העצומים והרבים, את מלך אשור, ואת כל כבודו ועלה על כל אפיקיו והלך על כל גדותיו, וכתיב, וחלף ביהודה שטף ועבר הצוואר יגיע והיה מוטות כנפיו מלוא רוחב ארצך עמנואל. והיינו שאמר לו השם שיעלה וישחית את ארץ ישראל, וזה מקור דבריו של רב שקה. וביור הפסוקים, הנני מעלה עליהם את מחנה אשור המרובה כמי נער ואת מלך אשור ואת חילו שהוא מתכבד בו, והתפשט על כל הארץ כאפיקים מלאים מים, יכבוש את ערי יהודה בצורות כנער העולה על גדותיו, ויעבור בארץ יהודה וישטוף ויכבוש את הערים הבצורות ויגיע עד ירושלים, כשם שנער מגיע לצוואר הגוף אחריו יתבע האדם, כך אם סנחרב יכבוש את ירושלים תתבטל מלכות ישראל ותהיה התפשטות מחנה ומלוא רוחב ארצו של יהודה הקרוי עמנואל. ורשי בספר ישעיה פרש עוד, שלאחר שרצו ישראל את פקח מחמת ריבוי מאכלו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכי מתאבים אתם לאוכלים? אני מביא עליכם אוכלים מרובים, שחילות אשור משולים לנער גדול ומימיו רבים לעומת חזקיהו שמשול למעיין השילוח, שמימיו מועטים. מקשה עכשיו הגמרא, אלא כיוון שאכן התנבא ישעיה על ביאת סנחרב לארץ ישראל, מה הייתה מה יאניש? מדוע נענש סנחרב על מעשיו, הרי הלך ברשות, ולמרות שחרף וגידף, זהו טעם להעניש רק את סנחרב עצמו, ושאלת הגמרא מדוע נענשו חילותיו. תרץ את הגמרא, נביא, רק העשרת השבטים התנבא, רק על עשרת השבטים התנבא שישחית את ארצם, ואילו יהיו סנחרב יאיב דעתי על כל הירושלים. נתן דעתו על החרבת כל ירושלים וגם על בית המקדש שנמצא בה. ומסביר הרשע שכוונת הנביא שמלך אשור יוסיף מדעתו הרעה ויעבור גם בארץ יהודה. אבל מה שנאמר, הנה השם מעלה עליהם, נאמר רק על עשרת השבטים. אומרת הגמרא, בשעה שבא סנחרב על ירושלים, בא ישעיה הנביא ואמר לי, אמר לו לסנחרב, כי לא מואף לאשר מוצק לה. אמר רבי אלעזר בן ברכיה, כך הוא פירוש הפסוק, כי לא מואף אין נמסר עם של חזקיה שהוא עייף ויגע בתורה, לאשר מוצק לה, ביד מי המייציק לו, כלומר ביד סנחרב. ודורשת הגמרא את סיום הפסוק, מהי? מה הביאור הפסוק? כעת הראשון, הקל ארץ הזבולון וארץ הנפתלי, והאחרון הכביד דרך הים עבר הירדן גליל הגויים, כך הוא ביורו, אומר הנביא לסנחרב, הראשון אקל, דורו של חזקיה, הוא לא כראשונים, כעשרת השבטים שגלו ראשונים, שחלקם מנויים בפסוק, נפתלי וזבולון, והוזכרו אלו כהם גלו תחילה, שהם הקלו מעליהם עול תורה ולכן גלו, אלא ואחרון הכביד כלומר, אבל אחרונים עמו של חזקיה, שהכבידו עליהם עול תורה, דרך הים עבר הירדן, כלומר, מחמת כן ראויים הללו לעשות להם נס, כעוברי הים, כי ישראל שעברו בים סוף ביציאת מצרים וכדורכי הירדן, כישראל שעברו בירדן בכניסתם לארץ בזמן יהושע בן נון ונפקעו מימיו, והדמיון לנס קריאת ים סוף ובקיאת הירדן הוא, כיוון שנס זה של הריגת כל צבא סנחרב היה גלוי ומפורסם בכל העולם, וכן נס קריאת ים סוף ובקיאת הירדן, ולכן היה נס זה בליל פסח, כך מסביר המהרש"א. אילו עיון יעקב מבאר באופן אחר שנס קריאת ים סוף נעשה בזכות התורה שהיו עתידים לקבל את התורה בהר סיני, ובקיאת הירדן נעשתה בזכות התורה של יהושע בן נון, שנאמר בו, לא ימיש מתוך האוהל, וכך דורו של חזקיהו שהיו עוסקים בתורה, היו ראויים לניסים הללו. ועל זה נאמר סיום הפסוק גליל הגויים, וכך הוא נדרש, כיוון שראויים ישראל לנס, אם חוזר בו סנחריב מלהילחם בירושלים מוטב ולא יענש, ואם לאו, אלא יעלה למלחמה על ירושלים, אני אעשה לו גליל בגויים שיתגלגל בחרפה בכל העמים. ממשיכה הגמרא ומבארת את הפסוקים בעניין הזה, נאמר בפסוק בספר דברי הימים ב' פרק למד א' פסוק ח', ויעש כזאת יחזקיהו בכל יהודה, ויעש הטוב הישר והאמת לפני השם אלוקיו, ובכל מעשה אשר החל בעבודת בית האלוקים ובתורה ובמצווה לדרוש לאלוקיו בכל לבבו, עשה והצליח. אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב מלך אשור, ויבוא ויהודה ויחן על הערים וצורות, ויאמר לבקעם אליו. משמע שאחרי הדברים והאמת האלה, היינו אחרי שהיו חזקיה ועמו עוסקים בתורה ובמצוות כמבואר בפסוקים הקודמים. תמאה הגמרא, אי ראישנה, לאי פרדשנה, וכי ראוי להביא מתנה כזו לאדם חשוב כזה, כלומר וכי מחמת שהיו חזקיה ועמו עוסקים בתורה, היו ראויים לעונש זה שיבוא עליהם סנחריב? ובערת הגמרא אלא כך הוא פירוש הפסוק אחרי הדברים והאמת, מהי אחר? אמר רבינה לאחר שקפץ הקדוש ברוך הוא ונשבע, וזהו פירוש הלשון אמת שחותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. ונשבע, כיוון שאמר כך, ימין עלי, אם אומר לו לחזקיה מתחילה, מייטין עלי לסנחריב ומסרנה לי בידך, אביא עליך את סנחריב ואת צבאו ואמסור אותו בידך שתנצחנו? אשתה אמר, אתה הוא יאמר כך, לא הוא בעינה ולא בעיתותה בעינה, איני רוצה שיבוא אף שנצחנו, כיוון שאיני רוצה בפחד שיהיה ממנו. מיד קפץ הקדוש ברוך הוא ונשבע דמייטין עלי, שיביא את סנחריב שנאמר בספר ישעיה פרק י' פסוק כ"ד, נשבע השם צבאות לאמור, אם לא כאשר דימיתי כן הייתה וכאשר יעצתי יתקום, לשבור אשור בארצי ועל ערי אבוסנו וסר מעליהם ולו וסובלו מעל שכמו יסור. אמר רבי יוחנן ביור הפסוק ועל ערי אבוסנו, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא סנחריב וסיעתו ויעשה אבוס כלי שאוכלים בו הבהמות לחזקיהו ולסיעתו, שלאחר שמתו כל חייליו של סנחריב היו ישראל מאכילים את בהמותיהם מתוך עצמותיהם ונעשו להם כאבוס. ומסביר העין אליהו, למרות שרבי יוחנן עצמו סובר לאל בדף צדידה לתמוד א' שגופם נשרף, מכל מקום שלדם נשאר קיים ובהם נעשה האבוס. והמהרש"א מבאר שהאבוס האמור כאן הוא בדרך משל, וכוונת הפסוק שחזקיהו וסיעתו היו בתהילים ממלאכה כדי לעסוק בתורה, ועל ידי שמתו כל אותם החיילים בארץ ישראל נטלו ישראל את כל שללם והתפרנסו ממנו, והיו שניזונו מהם כמו שהבהמות ניזונות מן האבוס. בסיום הפסוק נאמר, ושר מעליהם אולו וסובלו מעל שכמו יסור. מביאה הגמרא פסוק נוסף בעניין הזה, נאמר בפסוק בספר ישעיה פרק יוד פסוק זך, היה ביום ההוא יסור סובלו מעל שכמך, ועולו מעל צוואריך, וחובל עול מפני שמן. אמר רבי יצחק נפחא, פירוש הפסוק הוא חובל יושחת, עול של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו שהיה דולק בבתי כנסיות, ובבתי מדרשות מתוך שהיו עוסקים בתורה בלילות והיו זקוקים לשמן רב. מה עשה חזקיה כדי שיעסקו ישראל בתורה ויהיה שמנו דולק בבתי מדרשות? נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר, כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו. ולא שהייתה כוונתו שיהרג על ידי ישראל, שהרי לא מצאנו בשום מקום שמישהו מתבטל מדברי תורה חייב מיתה, אלא לפי שסנחרב כבש אז את כל העולם, רצה חזקיהו לרמז להם שרק התורה יכולה לשמור מפניו. כך מסביר העין אליהו. אומרת הגמרא, באותו זמן בדקו מדן שבצפון ארץ ישראל ועד באר שבע שבדרומה, ולא מצאו עם הארץ, ובדקו מגבת עיר בגבול המדבר, כאמור בקידושין דף נ"ז עמוד ב', ועד אנטיפרס שבקצה השני, עיר בקצה ארץ יהודה סמוך לארץ הגליל, כאמור בגיטין עין וב, ולא מצאו תינוק ותינוקת ילד וילדה, איש ואישה שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, אלא כולם היו בקיאים בהלכות הללו. והמהרש"א מדקדק שבתחילה אמרה הגמרא שלא מצאו עם הארץ, והיינו שהיו הכל בקיאים בכל ההלכות וגם בהלכות איסור והיתר. אחר כך אמרה הגמרא שלא מצאו אפילו תינוק ותינוקת שאינם בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, והיינו דווקא בהלכות הללו ולא בכל הלכות איסור והיתר. לפי שהלכות טומאה וטהרה היו מצויות בכל עת שהיו אוכלים חולין בטהרה, ואפילו התינוקות היו בקיאים בהם. ועל אותו הדור אומרת הגמרא, הוא אומר בישעיה פרק ז', והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן, שמתוך עסקם בתורה לא יגדלו צאן רב, אלא כל אחד יחיה בהמות כפי צרכה ולא יותר. ואומר, והיה ביום ההוא יהיה כל מקום אשר יהיה שם אלף גפן באלף כסף לשמיר ולשייט יהיה. כלומר, אף על פי שהיה מחיר אלף גפן באלף כסף, שזה סכום כסף גדול, כיוון שלא היו גפנים רבים, והיה רווח גדול בעבודת הגפנים, אף על פי כן, לשמיר ולשייט יהיה. כלומר, לא היו מאבדים את גפניהם, ועלו בהם קוצים כיוון שרצו כולם לעסוק בתורה. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק, והוסף שללכם אוסף החסיל כמשק גיבים שוקק בו. ואומרת הגמרא, אמר להם ישעיה הנביא לישראל, אספו שללכם, אספו את השלל של חיילי סנחריב. אמרו לו, שאלו אותו ישראל, כיצד נאספנו? לבזוז כל אחד לעצמו כמה שירצה, או לחלוק בו כולם בשווה? אמר להם, כאוסף החסיל, כאסיפת הארבה, כלומר, מה אוסף החסיל? כל אחד ואחד מהארבה אוסף לעצמו. אף שללכם כל אחד ואחד אוסף לעצמו. אמרו לו ישראל, ועלו הממון של עשרת השבטים שהוגלו על ידי סנחריב מעורב בו. אם כן, יש בזה משום גזל. אמר להם את האמור בסיום הפסוק, כמשק גיבים שוקק בו, ככל השקת צינורות של מים הנובעים מהאדמה, השקו בו, כלומר, ממון זה הרי הוא כאילו, נבעו עליו מים והדבילו ותיארו. היינו, מה גיבים צינורות מים הללו, מעלין את האדם הטובל בהם מתאומה לתערף ממונם של ישראל, כיוון שנפל ביד עובדי כוכבים, מיד תיהר משום איסור גזל, כיוון שכבר התייאשו ממנו הבעלים ואין לכם לחשוש מלקחתו. ודבר זהו כדי רב פאפה, כפי שאמר רב פאפה במקום אחר, דאמר רב פאפה, המון ומואב תיארו בסיכון, כלומר, סיכון תיהר והתיר לישראל לכבוש את המון ומואב, אף שהוזרו ישראל שלא להילחם בהמון ומואב, שנאמר, אל תצר את מואב וכן וקרבת מול בני המון, אל תצורם ואל תתגר בם. מכל מקום כבשו ישראל את ארצם, מכיוון שסיחון מלך האמורי כבש את ארץ מואב, ואז הותר לישראל לכבוש את ארץ מואב מידי סיחון. כפי שנאמר, ויקח ישראל את כל הערים האלה, וישב ישראל בכל ערי האמורי בחשבון ובכל בנותיה, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. אומרת הגמרא, אמר אבונה, 10 מסעות, 10 נסיעות שנסע ממקום למקום, נסע אותו רשע סנחריב באותו היום שבא להילחם בירושלים. ולכמן בדף צדי, עמוד א', תבאר הגמרא מדוע הזדרז כל כך להגיע לירושלים ביום אחד, שנאמר בספר ישעיה פרק י' פסוק כוח, בעל עיית עבר במגרון למחמש יפקיד כליו, עברו מעברה, גבע מלון לנו, חרדה הרמה, גבעת שאול נסע, צהלי כל אכבת גלים, מקשיבי לאישה ענייה ענתות נדדה מדמנה יושבי הגיבים העיזו. וביור הפסוק, בעל עיית עבר במגרון במחמש מינה את ראשי מחנהו, עברו צבאות סנחריב במעברה, גבע הוא המלון שישנו בו, אנשי הרמה חרדו מפניהם, ואנשי גבעת שאול נסו. בת גלים הרים מקולך להזיר העם למהר לברוח, הקשיבו אנשי לייש ואנשי ענתות העניים לדברי בת גלים, אנשי מדמנה נדדו וברחו, ויושבי גיבים התקבצו לברוח יחד. כך על פי פירושו של רשי והתרגום שם בספר ישעיה. והבינה הגמרא שכל השמות שנזכרו כאן הם שמות של מקומות, והם עיית, מגרון, מחמש, מעברה, גבע רמה, גבעת שאול, בת גלים, לאישה ענתות מדמנה, גיבים. ועוד היום בנוב, זה אינו מסע, אלא כוונת הפסוק שבאותו יום נשאר מהאבון של הריגת נוב עיר הכהנים, כפי שהגמרא תבאר לכמן בדף צדי ה' עמוד א'. מקשה הגמרא, הרי אני טוב האביין, נשנו כאן יותר מעשרה מקומות, שהרי יש כאן שני מסע, מתרץ את הגמרא, צהלי קולך בת גלים, הקשיב אלישע ענייה ענתות, אינו חלק ממסעותיו של סנחריב, אלא ישעיה הנביא הודקה אמר לה לכנסת ישראל, צהלי קולך בת גלים, ובת גלים זו כנסת ישראל שהיא ביתו של אברהם, יצחק ויעקב המכונים גלים, כיוון שעשו מצוות כגלי הים. הקשיב אלישע, כלומר, מאי לא תסתפי, מסנחריב אין לך לחשוש, ולכך צהלי קולך ושמחי, אלא הסתפי יש לך לפחד מנבוכדנצר הרשע, דמיטיל שהוא נמשל כאריה. וזהו הקשיב אלישע, ומניין שנבוכדנצר נמשל לאריה, שנאמר לגבי נבוכדנצר בספר ירמיה פרק ד' פסוק זין, עלה אריה מסובכו, ומשחית גויים, נסע יצא ממקומו, לשום ארצך לשמה ועריך, תצאנה מעין יושב. וכיוון שפסוק צהלי קולך אינו במניין המסעות, פחתו שלושה מסעות מן המניין. אז יש לנו 9 מסעות, ולכמן תבאר הגמרא מהו המסע העשירי. ממשיכה הגמרא את המשך הפסוק, מהי ענייה ענתות, ללמד שעתיד לעמוד ירמיה בן חלקיה, ומתנבא עליה על נבוכדנצר, וענייה הוא לשון ענייה דברים, שיומר ירמיה שבא מהעיר ענתות. נכתיב בירמיה, בפסוק הראשון, דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. מקשה הגמרא, כיצד ניתן לפרש את הפסוק, הקשיב אלישע על נבוכדנצר, מדמי וכי הדברים דומים? והראיתם שם לגבי נבוכדנצר, נאמר בפסוק לשון ארי, עלה אריה מסובכו, ואילו אחה בפסוק שבנבואת ישעיה נאמר לאיש, שנאמר הקשיב אלישע. מתרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, 6 שמות יש לארי והילו הן, ארי, כפיר, לוי, לאיש, שחל ושחץ. ובהלכות שימוני, בספר משלי מתבאר מדוע הוא מכונה כך, הרי מלשון יראה, לפי שהכל מתיירים ממנו, כפיר, לפי שכל הרואה אותו כופר בחייו, כלומר אינו מאמין בחייו ובטוח שימות. ג' לוי, לפי שהוא חוטף לבבות בני אדם. ד' ליש, מלשון לא יש, שבשרם של בני אדם הוא כלא יש, כעין בשיניו או כעין בשיניו. ושחל, שחלים מפניו פוחדים ממנו. ושחץ, שהוא משחיץ, מתגאה בשיניו. חוזרת הגמרא ומקשה, יחי, אם כך שהפסוק צהליק הולך בדגלים, אינו בכלל המקומות שעבר סנחרב, בצרו להו, הרי המקומות המוזכרים בפסוקים פחותים מעשרה והם רק תשעה. מתרצת הגמרא, עברו מעברה, תרתנינו. שני מקומות שונים הם, ונמצא עשרה מקומות, שהם עיית מגרון מחמש, עברו מעברה, גבע, רמה, גבעת שאול, מדמנה וגבים. ואירת הגמרא את המשך הפסוקים, מהי עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו ארבע ציון גבעת ירושלים? ספר ישעיה פרק י' פסוק למד ב', אמר אבונה אותו היום שבא סנחרב על ירושלים, הוא היום האחרון שנשתייר כעס על ישראל מאבונה של נוב עיר הכהנים שהרגם שאול המלך, שהיה סבור שדוד מורד בו וחשדם שסייעו בידו, היה בזה חטא לכל ישראל על שלא מיחו בכך. ואותו היום נשאר מזמן העונש, היו ראויים ישראל להיענש. אמרי אלי קלדאי, אמרו החוזים בכוכבים לסנחרב, אי אז לתעידנה אם תספיק ללכת היום ולהילחם בהם, יכלת לה, תוכל לנצחם, והיא לא, לא יכלת לה. ומחמת שאמרו לו כן, אורחה דבעה לסגויה בעשרה יומי, סגה בחד יום, הדרך שהיא ארוכה מהלך עשרה ימים, הלך עם צבאו ביום אחד. כמעטו לירושלם, כשהגיעו לירושלים שדולי ביסטרקי, השליחו לסנחרב קרים תחתיו, עד הסליק ויתיב מעילוי ישורה, עד שיכול לעלות ולשבת במקום הגבוה מחומת ירושלים, עד החזיו לכולה ירושלם, עד שהראו לו את כל העיר ירושלים, כי חזיה, איזוטור בעיני, כשראה את ירושלים נראתה קטנה בעיניו, אמר, וכל הלשון שתביא הגמרא, זה מתרגום יונתן בספר ישעיה, פרק יוד, כך אומר המערשה. אז מה הוא אמר סנחרב הלא דה, הכרת די ירושלם, האם זו היא העיר ירושלים דעלה, ארגיש את כל משריתי, שעליה הבעלתי את כל צוותיי, ועלי כבשית כל מדינתה, ומחמתה כבשתי את כל המדינות שבדרך, הלוא היא זעירה וחלשה מכל כרחי הממיה, דקבישת מתקוף ידי, והרי היא קטנה וחלשה מכל הערים הגדולות שכבשתי בידי החזקה. עלה וקם אומנית בריש, עמד ועניד ראשו בדר זלזול, והיה מוביל ומייטה בידי על טור בי מקדש עד וציון ועל הזערת עד ירושלים. היה מוליך ומביא בידו לכיוון הר הבית שעליו בנוי בית המקדש ועל ההזרה שבירושלים בדר זלזול. אמרי אמרו לו אנשי צבאו נשדה ביד העידנה נשלח בהם יד עכשיו אמר לו סנחרב תמיתו דבר תמוע הוא להתחיל במלחמה היום שהרי אנחנו חלשים עדיין מהדרך אלא למחר הייתו לי כל חד וחד מנייכו גלומו הרג מיני יביא לי כל אחד מכם חתיכת אבן מן החומה ואפילו אם כל חייל ייטול רק אבן רעועה אחת מהחומה תיבקע החומה ומיד לאחר שאמר להם כן, ונשארו ללון עירה אמור בפסוק בספר מלאכים ב' פרק י' פסוק למד ה' והיא בלילה ההוא ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור 185,000 וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מיתים. ובאלקוט שמעוני במגילת אסתר נאמר שהיה זה בליל פסח. ובייר התורת חיים שלמדו כן מלשון הפסוק בלילה ההוא והיינו בלילה ידוע שכבר הראו בו ניסים דהיינו בליל פסח. אמר אף פאפה היינו דאם ראינשי, זה מה שרגילים בני אדם לומר, בת דינה. אם לן עדין לילה אחד, כלומר אם נשתאו מלדון במריבה, בטל דינה, בטל הריב. וכן כאן, כיוון שלא נלחם באותו יום, הפסיד. וכמו שהתבהר שאותו היום בלבד נשתייר מהאבונה של נוב עיר הכהנים, ואם היה נלחם באותו יום, היה מנצח. הגמרא דורשת פסוקים השייכים לאבון נוב עיר הכהנים. נאמר בפסוק בספר שמואל ב' פרק רפא א' פסוק ת' ז' וישבי בנוב אשר בילדי הרפה ומשקל קינו 300 משקל נחושת והוא חגור חדשה ויומר להקות את דוד והיינו שאחיו של גוליית ששמו ישבי ניסה להרוג את דוד דורשת הגמרא מהי וישבי בנוב והרי לגבי גוליית וסף אחיו בני אורפה כתוב לשון גוב ומדוע כאן שינה הפסוק וכתב בנוב אמר רב יהודה אמר רב כוונת הפסוק שישבי היה איש שבא לסקי נוב עיר הכהנים וכך היה המעשה אמר לי הקדוש ברוך הוא לדוד המלך עד מתי יהיה אבון זה תמון בידך ומה הוא האבון? שעל ידך נהרגה נוב עיר הכהנים שחשד בהם שאול המלך שמסיים לדוד למרוד בו ועל ידך נטרד דואג האדומי מהעולם הבא כאמור לאל בדף צדי עמוד א' שנהנש על כך שסיפר לשאול המלך לשון הרע על דוד שהוא נוהג כמלך ונשאל באורים ותומים ומחמת כן הרק שאול את אנשי נוב שסבר שהם מסיים לדוד למרוד בו ועל ידך מחמת חטא זה של הריגת הכהנים שבנוב נהרגו שאול ושלושת בניו במלחמה? האם רצונך שתיענש בכך שיחלה זרעך, כמו שקלה זרע הכהנים שנהרגו בנוב מחמתך ואתה ניצלת? או שתימסר בעצמך ביד אויב, גם זו מידה כנגד מידה, שמחמת שלא נמסרת ביד שאול אויבך, קלה זרע הכהנים שבנוב. אמר דוד לפניו ריבונו של עולם, מוטף שימסר ביד אויב ולא יחלה זרי. יום אחד נפק לזכור בזי, יום אחד יצא דוד לצוד חיות ועופות ברשת, עת השטן ויד מלא כתביה. בא השטן ועשה את עצמו בדמות צבי. פתק בהגירה ולא מתי, השליך בו דוד המלך חץ ולא הגיע אליו. על ידי כך, משכי משכו השטן אחריו עד אמתי לארץ פלישתים. עד שהביא את דוד לארץ פלישתים מבלי ששם לב לכך. כדך זה כשראה הוא השביא בנוב, אמר בליבו, היינו אי דקטלי לגוליית אחי. זה האדם שהרג את גוליית אחי. קפתי כשרו לדוד המלך קמתי וטווי ושד יטוטי בי בי דיה. קיפלו והכניעו תחת קורת בית הבד שקודשים בזיתים. וישב עליה כדי למועחו לאדמה. איתו את ליניסה נעשה לדוד המלך נס, מחלה ארה מיטוטי התרקחה אדמה שתחתה ולא הוזק. היינו דכתיב בתהילים חי, תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסולי. ולכאורה קשש הרי דוד המלך אמר להשם שרצונו ליפול ביד אויב ושלא יכלה זרעו, ומדוע נעשה לו נס וניצל? והר הבן יהוא ידע שאף שקיבל על עצמו מיטה, מכל מקום לא היה ראוי שימות במיטה זו שכי אין חנק. שלא יאמרו שחטא דוד בבת שבע ודינו כבעל איש את איש, שמיטתו בחנק. ממשיכה הגמרא ומספרת ההוא יום אותו יום שהרה מעשה זה לדוד, הפניה דמעלי שבתא אבא. היה זה ערב שבת ואבישי בן צרויה שהיה מגיבורי דוד המלך ובן אחותו, אבי כחי פרישה בארבעה גר בי דמיה, היה חופף את ראשו בארבעה סעים של מים. חזינו כתמי דמה, ראה במים כתמי דם. איקה דאמרי יש אומרים שלא רק כתמי דם, אלא עת היונה אית רפקמי, באה יונה וחפתה עצמה לפניו. בדרך צער, אמר אבישי בן צרויה בליבו, כנסת ישראל, יונה עם טילה, נמשלה ליונה שנאמר בתהילים סמחת, כנפי יונה נחפה וכסף. והטעם שנמשלו ישראל ליונה מבואר בברכות נון גימל, מה יונה אינה ניצולת אלא על ידי כנפיה, כך ישראל אינם ניצולים אלא בזכות המצוות. שמע מינה, הבין אבישי, ואמר יש לי ללמוד מכך שיונה מצטערת לפניי, כי דוד מלכה די ישראל בצער השרי, שדוד מלך ישראל שרוי בצער, אתה לביתה ולא אשכחי, בא אבישי לביתו של דוד המלך ולא מצאו שם. אמר תנן, אמנם שנינו לאל בדף חב בית עמוד א' שאין רוכבין על סוסו של המלך ואין יושבים על כיסו, ואין משתמשים בשרביתו משום כבוד המלכות, אבל בשעת הסכנה מהי, מה הדין, האם מותר לרחוב על סוסו שרץ במהירות כדי להצילו? אתה שאל במדרש הבא ושאלת שאלה זו בבית המדרש, אמרו להישיבו לו החכמים בשעת סכנה שפיר דמי, הדבר מותר. רחבי לפיר די רחב אבישי על פרדו של דוד המלך וקם ואזל וקם והלך אחריו לארץ פלישתים, נעשה לו נס וקפצה לארה, התקצרה לו הדרך והגיע לשם במהירות. ונשאלת השאלה, מה הייתה שאלתו של אבישי? והרי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, ואם כן בוודאי שהוא דוחה את איסור הרכיבה על סוסו של המלך, מדוע הוא צריך לשאול את השאלה הזו בבית המדרש? והר האגרות משה בחושן משפט חלק בית סימן עין תת, שבדרך הטבע לא הייתה אפשרות לאבישי להציל את דוד המלך, כמו שיבואר בגמרא שנעשו שם כמה ניסים. שאלת אבישי הייתה, האם היתר זה של שימוש בפרדה של המלך זה מדין אותרה, כלומר שהמעשה עצמו נחשב כמעשה היתר לגמרי, או שהוא בגדר דחויה, כלומר שמותר לעשות זאת לצורך הצלת נפשות, אבל עיקר המעשה נחשב מעשה איסור. הנפקמין האיש, אם המעשה הוא היתר גמור, ממילא ראוי שיעשו על ידו ניסים, כמו שערה. אבל אם אין זה אלא דחויה, לא יעשו מחמתו ניסים, וממילא אין כל תועלת בהליכתו של אבישי על גבי הפרדה של המלך, ויהיה הדבר אסור. ועל זה ישיבו לו שפיר דמי, כלומר לא רק שהדבר מותר, כמו שידע אבישי מדעתו, אלא זה יותר גמור לכתחילה, וממילא אפשר שיעשו ניסים על ידי זה. מספרת הגמרא בידית כמסגי, בזמן שהיה אבישי הולך לשם, חזי על ארפאימי, ראה את אורפה אמו של ישבי דעה ונבלה, שהייתה טובת צמר. כי חזיתי כשראתה אותו אורפה, פסקתי לפילקה, חתכה את הפלך שהוא העץ שטובים בו. שדתי אילויי השליחה אותו על אבישי בן צרויה, סברה למקטלי, חשבה להורג אותו על ידי כך, אבל לא הצליחה בכך. נפל הפלך על האדמה ליד אבישי, כשראתה זאת נהגה כאילו נפל לה הפלך בטעות. אמרה לה, אמרה אורפה לאבישי, עלם, נער, הייתי לפלח, הביא לי את הפלך שנפל לידך, פתקי בריש מוחה וקטלי, השליחו אבישי במוחה והרגה. לאחר מכן הגיע אבישי לנוב, שם תפס אשבי את דוד המלך, כתחזיה כשראה הוא אשבי בנוב, אמר בליבו, אשתה אב ובית רין, עכשיו הם יהיו שניים כנגדי, וקטליני ויארגוני, ומחמת חשש שהוציא את דוד מתחת קורת בית הבת, פתקי לדוד לאילה, ודצלי לרומחי, השליך את דוד למעלה לאוויר ונעץ את חרבו באדמה, אמר בליבו, ניפול אלה וניקטל, עכשיו ייפול דוד על החרב וימות. ולמרות שיכל להורגו בידיים, רצה להראות גבורתו ולשחק בו כבציפור, כך אמר היד רמה. אמר אבישי שם המפורש, ועל ידו הוקמה לדוד בן שמעיה לארה, העמיד את דוד באוויר בין השמיים לארץ. שואלת הגמרא, ונימה לאי, ומדוע לא אמר דוד המלך בעצמו את השם המפורש והיה מציל את עצמו? משיבה הגמרא, אין חבוש מוציא עצמו מבית האסורים. ומשל הוא, שכיוון שהיה דוד באוויר, לא הייתה דעתו מיושבת עליו לומר את השם המפורש, כמו שאין אדם יכול להציל את עצמו מבית האסורים, וצריך שאחרים יוציאו. שהיה דוד עומד באוויר על ידי השם המפורש, אמר אבישי, אמר לאבישי לדוד, מהי ביתך? כיצד הגעת למקום הזה שבארץ פלישתים? כלומר, מהו הדבר שגרם לך? אמר לי דוד, אחי, אמר לי קודש בריחו, כך שאל אותי הקדוש ברוך הוא, אם רצוני שיחלה זרי, או שאפול ביד אויב, ואחי אדרלי, כך השבתי לו שרצוני שאפול ביד אויב ולא יחלה זרי, ומחמת כן נפלתי בידי אישבי. אמר לי אבישי לדוד, אפך צלותך, הפוך עכשיו את תפילתך ובקש שיחלה זרחה ולא תיפול ביד אויב. כמו המשל שאומרים האנשים, בר ברך קירה לסבון ואת לא תצטער, מוטב שנחדך יסבול ויבוא אפילו לידי עניות גדולה עד שיצטרך למכור שעבה לפרנסתו, ובלבד שאתה לא תסבול צער. כך גם כאן, מוטף שלא תיפול ביד האויב ולא תדאג לצערם של בניך. אמר לדוד, אי אחי, סייה בהדן, אם כך אתה מייעץ לי, סייע לי בתפילתך שתתפך תפילתי הראשונה ולא ימסר ביד אויב. היינו דכתיב, זה מה שנאמר בספר שמואל ב' פרק חפה לפסוק י' ז', ויעזור לו יבישי בן צרויה. ובביור הפסוק הזה אמר רב יהודה אמר רב שעזרו אבישי בתפילה, והיינו בתפילה זו שתתהפך תפילתו הראשונה של דוד ולא יימסר ביד אויב. אחרי שהתפללו על כך, אמר אבישי פעם נוספת את השם המפורש, ואחתי הוריד את דוד המלך לארץ במקום רחוק ממקום מושבו של אישבי, וכך ניצל דוד מידו. ואבי קרדיב בתראיו היה אישבי רודף אחריהם, כיוון שהיה המקום קרוב לארץ פלישתים, כמעט כשהגיעו לכפר ששמו קובי, הנמצא בין ארץ פלישתים לארץ ישראל, אמרי, אמרו דוד ואבישי זה לזה קומבי, עמוד כנגדו ואל תברח ונהרגנו. ועל שם דבר זה נקרא אותו מקום קובי מלשון קומבי. אבל עדיין היו מפחדים ובורחים. כמעט כשהגיעו למקום ששמו ביתרי, אמרי אמרו זה לזה בתרי גוריין קטלו עלי אריה. וכי שני גורי אריות יכולים להרוג את האריה הגדול, כלומר אף שאנחנו שניים מכל מקום לא נוכל להתגבר עליו ולהורגו. ולכן קרוי המקום ביתרי, כדי להחלישו אמרי לי אמרו לו להשבי, זיל, השתקח לאורפה אימך בקברה, לך תמצא את אורפה אימך בקברה, הרגנו אותה. כי עד קירו להישמי דה אימי, כשהזכירו לו את שם אמו שהרגועה, כך השחי לנחלש כוחו וקטלי והרגו את אישבי. שנאמר, ויעזר לו אבישי בן צרויה ויחת הפלישתי וימיתהו. והיינו דכתיב, נאמר בהמשך הפסוק שמחמת הסכנה הגדולה שהיה בה דוד, אז נשבעו אנשי דוד לו למור, לא תיצא עוד איתנו למלחמה ולא תחבא את נר ישראל. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף צד דלת במסכת סנהדרין עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הפירוש לכך נסתתם? שאלה שנייה, מה שמו של מלאך הממונה על הנשמות? שאלה שלישית, על שם הכונה סנחרב בשם הזה? שאלה רביעית, איזו כללה הייתה בבית פקח בן רמליהו? שאלה חמישית, מה עשה חזקיה כדי שילמדו ישראל תורה? השאלה האחרונה על דף צד דלת, מה התכוונו ישראל בשאלתם, לבזוז או לחלוק? התשובה ברש"י. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, כוח בתשרי, כ"ח בתשרי תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא את דף צד דלת במסכת סנהדרין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, ערב ראש חודש חשוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, כ"ט בתשרי תשע"ח, ונלמד את דף צד ה' במסכת סנהדרין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילה דמיתה ונותן התורה. ולכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.